אוקיי, פעם קודמת דיברנו, ניסיתי להדגים את המשמעות של טענות מיסטיות או איך אנחנו יכולים לגבש עמדה לגביהם, ואמרתי שאחת האינדיקציות לזה שיש משהו בטענה זה שאם התיאוריה המיסטית נותנת איזשהו מבט עומק או מבט כללי יותר על אוסף של תופעות, אוסף של דברים שבמבט פשוט אנחנו לא רואים קשר ביניהם, אבל בהסתכלות המיסטית, דרך מערכת המושגים המיסטית, התמונה המיסטית, הם איכשהו נקשרים אחד לשני ופתאום מקבלים איזושהי משמעות כוללת יותר. זאת הייתה התזה. ולכן רציתי לטעון שגם למרות העולם המיסטי או הממדים המיסטיים לא נגישים לנו באופן ישיר, כך הגדרתי את המושג מיסטיקה, עדיין יש לנו איזושהי אפשרות לגעת בזה באיזושהי צורה, או דרך אינדיקציות שונות להבין האם יש בזה משהו או שזה סתם בלבולי מוח. והאינדיקציות האלה, אמרתי, בין היתר זה כמו בתיאוריה מדעית, האם זה נותן לי איזשהו פשר עמוק יותר, רחב יותר, כולל תחתיו הרבה תופעות שנראות לא קשורות, אז אני מבין שיש בזה משהו. דיברתי קצת בהקשר הזה על הסברים, שני סוגי הסברים, העמדה על המוכר והעמדה על הלא מוכר, שהעמדה על המוכר זה בעצם למצוא פשר לתופעה מסוימת על ידי, במסגרת תיאוריה ידועה. יש לי תיאוריה ידועה, אז אני משתמש בה כדי להסביר משהו שאותו אני לא מבין לפני ההסבר. לעומת זאת, העמדה על הלא מוכר, זה בעצם לקחת אוסף תופעות שהן בסך הכל מוכרות לי מהחיים שלי, ומהמעבדה, ולהעמיד אותן על תיאוריה שאותה אני ממציא עכשיו, תיאוריה חדשה, שזה בעצם הסבר במונחים של הלא מוכר, כן? ניוטון גילה את תיאוריית הגרביטציה, אז הוא בעצם המציא תיאוריה חדשה, או מצא תיאוריה חדשה, שלא הייתה מוכרת, וזה בכל זאת נחשב כהסבר לאוסף התופעות, כמו גאות ושפל, או מסלולי הכוכבים, או נפילה של עצמים מכדור הארץ, וכן הלאה. כשאת אוסף התופעות אנחנו בסך הכל מכירים היטב, והתיאוריה שאותה הוא כרגע המציא, היא משהו שלא מוכר לנו. אז באיזה מובן אפשר להתייחס לתיאוריה הזאת כמשהו שמסביר את העובדות? והתשובה היא שאחרי שיש לי את התיאוריה, אני רואה שכל המקרים האלה הם מקרים פרטיים שלה. זאת אומרת, הם נותנים לי איזושהי משמעות עמוקה יותר ורחבה יותר למכלול שלם של תופעות. ולכן זה מהווה איזשהו סוג של אינדיקציה לכך שהתיאוריה הזאת נכונה. למרות שאין לי דרך לבדוק או לפגוש את התיאוריה הזאת באופן בלתי אמצעי. אני לא יכול למשש או לגעת בכוח הגרביטציה. אני טוען שיש כוח גרביטציה כי עובדה שעצמים נמשכים זה לזה. אבל אין לי איזושהי נגישות ישירה לכוח או לישים תיאורטיים בכלל. ולכן האינדיקציה לזה שהתיאוריה הכללית הזאת נכונה זה שהיא כללית. וזה שהיא נותנת פשר להרבה מאוד תופעות. זאת הייתה הטענה. כדי להדגים את הדבר הזה על ההקשרים המיסטיים, אז התחלתי לדבר קצת על המושגים של חסד ודין. המושגים זאת הצמד המושגים הכי יסודי בעולם של הקבלה, והוא מכיל תחתיו הרבה מאוד צמדי מושגים שכולם קשורים אליו. חומר וצורה, זכר ונקבה, גבורה, חוכמה ובינה, המון המון צמדים כאלה שהם לא רק שלא היינו קושרים אותם זה לזה, אלא ברוב המקרים אנחנו אפילו לא רואים בהם צמדים. זאת אומרת, לא רואים את שני חלקי הצמד כמשהו שבכלל קשורים, למה זה צמד בכלל, חוכמה ובינה, או חסד ודין, או גבורה, כן, חסד וגבורה, כן, אנחנו בכלל לא היינו חושבים שזה צמדים, ובטח שלא היינו רואים קשר בין הצמדים השונים האלה, והפשר שהקבלה נותנת לעניין מראה לנו שיש בכל זאת משהו משותף לכל הצמדים האלה, ושהם באמת צמדים. זאת אומרת שכל שניים כאלה הם באמת קשורים באיזשהו מובן אחד לשני, הם היפוכים וניגודים משלימים אחד של השני. ובמובן הזה, אני חושב שהתמונה הקבלית, אם אני אצליח לשכנע אתכם שבאמת התמונה הקבלית עושה את העבודה הזאת שאמרתי עכשיו, אז זאת יכולה להיות אינדיקציה מסוימת לזה שיש בה ממש. זאת אומרת שהיא באמת מחזיקה מים. זאת אומרת שמי שהציע אותה, הייתה לו אינטואיציה רוחנית טובה. הוא תפס משהו שאחרים לא תופסים. אז בואו אני ארצה להרחיב טיפה את מה שהתחלתי בפעם הקודמת. אמרתי שבהסתכלות הפשוטה על המושג חסד, זה להיטיב עם הזולת, זאת אומרת, לגמול איתו טוב. בצדקה לעני, לעזור לאנשים במצוקה, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אז זה בעצם הטבה, איזשהו שם נרדף להטבה. גמילת חסד, גמילות חסד. ודין, כן, דין, אנחנו יודעים מה, דינים, הלכות, זאת אומרת, כללים שעל פיהם אנחנו פועלים, מה החוק אומר, או מה הדין ההלכתי אומר, או משהו כזה, זה המושג דין. אז במבט ראשון, אפילו לא לגמרי ברור למה חסד ודין הם איזשהו ניגוד משלים. כשאני אומר ניגוד משלים, שזכרתי את זה, כשאני אומר ניגוד משלים, אני מתכוון שהם מצד אחד הפוכים, אבל מצד שני שייכים לאותו שדה סמנטי. זאת אומרת, יש קשר ביניהם וגם ניגוד. כי אם יש ניגוד בין שני דברים, זה אומר שיש בבסיס, יש איזשהו קשר ביניהם. שני דברים שאין שום קשר ביניהם הם גם לא ניגודים. זאת אומרת, לא יודע מה, אוויר ומשולש. הם לא ניגודים. אין שום קשר בין שני המושגים האלה. הם לא שייכים לאותה מסגרת, לאותו שדה סמנטי, לכן גם אי אפשר לדבר עליהם כהפכים. כשאני מדבר על הפכים או על ניגודים, אז אני הרבה פעמים, או תמיד בעצם, מדבר על שני דברים שיש איזשהו קשר ביניהם, הם שייכים לאותו מכלול, ובתוך המכלול הזה הם מייצגים שני ניגודים או שני הפכים, אבל זה בתוך איזשהו מכלול משותף. כן? שאני אומר, בהיר וכהה הם הפוכים, כי הם שניהם עוצמות שונות של צבעים. זה שניהם שייכים לשדה של עוצמות של צבעים. רק אחד זה בהיר והשני זה כהה, לכן הם הפוכים. הם יכולים להיות הפוכים בגלל שהם שייכים לאותו שדה סמנטי, או קל וכבד. שניהם מתארים משקלים. רק זה משקל קל וזה משקל כבד, או חם וקר, או אור וחושך. כל הניגודים האלה הם ניגודים רק בגלל שהם שייכים לאותו שדה סמנטי. ובתוך השדה הסמנטי הם מתארים שני כתבים שונים. אם תרצו שני מינים בתוך הסוג, אבל זה יותר ממינים. זה, זה, זה הפכים, זה מינים מקוטבים בתוך איזשהו סוג. אז לכן כשאתה מדבר על הפכים, אז תמיד ברקע זה אומר איזשהו קשר ביניהם. אתה קודם כל צריך לראות מה הקשר שיש ביניהם, ואז להבין אז במה הם הפוכים. אז גם בהקשר הזה של חסד ודין, קודם כל צריך להבין טוב טוב לאיזה שדה משותף הם שייכים, ואחרי זה לראות מה מבחין ביניהם. כן, דוגמה יפהפייה לעניין הזה, זה רק פשוט נזכרתי עכשיו, אני לא אכנס לזה, אפשר למצוא בתחילת השורש השמיני של הרמב״ם. הרמב״ם מדבר שם על מצוות עשה ומצוות לא תעשה. הוא בעצם שואל, למה בכלל שני אלה נקראים מצוות? מה הקשר ביניהם בכלל? מצוות עשה זה דברים שאני אמור לעשות, מצוות לא תעשה זה דברים שאני אמור להימנע מהם. למה זה שני סוגים, שני מינים בתוך סוג? הסוג הזה נקרא מצווה. למה זה בכלל, למה יש סוג משותף לשניהם? יש באמת קשר ביניהם או שזה סתם חיברנו פה שני דברים ועשינו מהם מכלול מלאכותי? אז זה... אנחנו לא רגילים לחשוב כך, כי אנחנו נורא רגילים כבר למונח מצווה. אנחנו כבר רגילים לזה שיש מצווה, ספר המצוות, שמחולק למצוות עשה ומצוות לא תעשה. שזה שני מינים בתוך הסוג הזה, הסוג שנקרא מצווה. אבל זה שמדובר פה באיזשהו סוג, שהוא יש לו אפיונים משלו, זה בעצמו לא טריוויאלי בכלל.
למה, אתה פועל מצד זה שאתה מקבל עליך מרות של מישהו ואתה מצווה.
מה זאת אומרת מצווה? מה הקשר בין לעשות את מה שהוא אומר לבין לא לעשות את מה שהוא לא אומר?
זאת אומרת, אתה מסכים להיות כפוף למה שהוא אומר לך.
הציות או הכפיפות, אוקיי. עוד, אני לא אכנס לזה עכשיו, זה נושא שבהחלט שווה, מי שדיברתי עליו פה, אבל אני לא אכנס לזה כאן, אני רק מביא כדוגמה משהו שאולי ברמה הלשונית, ברמה הלשונית, אנחנו כבר נורא רגילים לזה, אז זה לא מטריד אותנו. אבל האמת שזה משהו לא טריוויאלי בכלל. וזה שווה חשיבה. הרבה פעמים הלשון עוזרת לנו לחשוב על דברים ומפריעה לנו לחשוב על דברים אחרים, כי אנחנו כבר איכשהו שבועים בקונספציות הלשוניות שלנו. טוב, בכל אופן, אני נחזור אלינו. אז כן, מישהו כתב פה שזה בפרשת יתרו של מידה טובה. אני כבר לא זוכר בעצמי, אבל... אוקיי, בכל מקרה, אז אני רוצה לדבר קצת על המושג חסד ודין. אז בואו נתחיל מחסד ודין. דיברתי על זה קצת, אני ממשיך היום, אז אני רק מסכם. אז ככה, המושג דין פירושו במשמעות הקבלית שלו, משמעותו פעולה על פי הכללים. על פי חוקים, על פי כללים, לאו דווקא אגב פעולה אנושית, גם התנהלות טבעית שעובדת לפי חוקי הטבע, לא משנה, משהו שיש איזשהם חוקים או כללים שמכתיבים את ההתנהלות שלו. בסדר? זה נקרא דין. אתם רואים כבר שאנחנו עושים פה איזושהי הפשטה, איזושהי הרחבה של דין במשמעות של הלכה כלשהי. הלכה זה דוגמה, אבל בעצם הלכה זה איזשהו סוג של חוק, אבל חוקים יש בהרבה הקשרים. יש חוקי שחמט, יש חוקי כדורסל, יש חוקי המדינה, יש חוקים של, לא יודע מה, לשכת עורכי הדין, כללי אתיקה, יש כללי מוסר, כל מיני דברים. אז יש הרבה מאוד מערכות חוקים. כשאתה פועל על פי חוק או על פי כלל כלשהו, זה נקרא פעולה מהסוג של דין. ועכשיו אפשר להבין מה זה חסד ולמה באמת הוא ניגוד משלים לדין. חסד זאת פעולה שלא מחויבת על פי הכללים. אין כלל שמחייב אותה. כן, כשאני נותן, אני פורע הלוואה למישהו שלוויתי ממנו, למלווה שלי, אז אני פועל על פי הדין. הדין מחייב אותי לפרוע את ההלוואה. כן, הדין מחייב אותי לפרוע את ההלוואה. זאת פעולה מהסוג של דין. לעומת זאת, אם אני נותן מתנה למישהו, או צדקה שאני נותן לעני, זאת פעולה שהיא לא מחויבת על פי הדין, אין חוק שמחייב אותה. זאת החלטה שלי, זה וולונטרי. וכיוון שכך, זה נקרא פעולה של חסד. חסד זה משהו שיוצא מתוך, מחוץ לחוקים. החוקים לא מחייבים אותו, זאת פעולה שלא כפופה לחוקים, לא נובעת מהחוקים, היא לא בהתאם לחוקים, אלא משהו שמעבר. זה נקרא חסד. ועכשיו אנחנו כבר רואים, א', למה חסד ודין הם באמת צמד משלים, ובית אנחנו רואים שחסד ודין במשמעויות שאנחנו רגילים אליהן, זה בסך הכל מקרה פרטי של הצמד ההרבה יותר מופשט וכללי הזה, שנקרא חסד ודין. עכשיו אני אראה לכם כל מיני השלכות, ואיך התמונה הזאת מתרחבת ונקשרת להרבה הקשרים אחרים, ואתם פתאום תראו עד כמה ההסתכלות הזאת של חסד ודין במובן הקבלי, מאוד מעשירה את ההבנה של העולם שלנו, וזה אומר שכנראה יש שם משהו אמיתי. זה כנראה לחד איזשהו מימד עומק שנמצא בתוך הרבה מאוד הקשרים, צמדי הקשרים והקשרים בכלל, ולכן זאת אינדיקציה לזה שכנראה יש בזה משהו. מי שעלה על זה תפס משהו נכון. אז בואו ננסה קצת לראות יותר. הבאתי שתי דוגמאות ששמעתי פעם מהרב פינקוס, הבאתי את זה בשיעור הקודם, כן, על רבקה, בת שלוש, לפי מדרש חז"ל, היא הייתה בת שלוש, ואליעזר מגיע עם הגמלים, היא אומרת שתה וגם לגמליך אשאב, זאת אומרת, ילדה קטנה בת שלוש שואבת, וגמלים שותים, כן, כמויות, שואבת ל-40 גמלים, נדמה לי, כמה היה לו שם, המון גמלים, והיא משקה אותם, זה הרי עבודה מטורפת. תן לו, תעזרי לו, תתני לו את הקד, תני לו לנוח קצת, תני לו לשתות כוס מים, הכל בסדר. אבל מה זה הטירוף הזה של ילדה קטנה בת שלוש משקה את כל אורחת הגמלים הזאת? זה דוגמה אחת הייתה, והדוגמה השנייה הייתה אברהם, כן, ששחט שלושה עגלים כדי לתת למלאכים, כן, לאורחים שלו, הישמעאלים, הוא חשב שהם ישמעאלים, לתת להם שלושה לשונות בחרדל. פולקה לא מספיק טוב להם. זאת אומרת, כל אחד צריך לקבל לשון שלמה, ועל זה הוא שוחט עגל, בתקופה שבה אין מקררים, ואין, כן, בעצם זה בלטשחית אחד גדול. אז איך עושים דברים כאלה? אז אמרתי שהדוגמאות האלה, או המקרים האלה, הם לא מקרים, כן, ישמעאלים זה לשון אנכרוניסטית, נכון. המקרים האלה הם לא מקרים שאנחנו אמורים לקחת אותם כדוגמה מחנכת במובן של ליישם את מה שאנחנו רואים במקרים האלה. אני לא חושב שנכון להתנהג כך. ילדה בת 3 לא אמורה להתנדב לשאוב מים בשביל אורחת גמלים שלמה, כשיש פה בן אדם, בעל בעמה ויש לו כוח, יכבד ויעשה זה בעצמו, יכולה לעזור לו, לתת לו כלים, לכוון אותו, להראות לו איפה המים, לתת לו כוס מים ושינוח רגע, אבל לא הטירוף הזה. ואותו דבר עם, כן, עם הלשונות והעגלים. אלא הסיפורים האלה בעצם באים להדגים לנו את המושג חסד. המושג חסד פירושו פעולה מחוץ לפרופורציות, פעולה לא הגיונית, פעולה מחוץ לכללים המקובלים. לכן זה נקרא חסד, לכן אברהם היה עמוד החסד. והזכרתי שהיו...
שאלה קטנה לגבי אברהם?
כן.
קודם כל, לגבי רבקה, כתוב מפורש בתורה את כל הפסוקים, זה מאוד ארוך שם, נכון? אבל לגבי אברהם לא כתוב בכלל כלום, כתוב רק, המדרשים אומרים את זה. למה התורה בוחרת פה לספר, אופן מפורש ופה לא?
שנית, לא יודע, תשאל את מי שעוסק בפרשנות של התורה, אני לא עוסק בזה. אבל אני מדבר על חז"ל, לא משנה לי כרגע. מה חז"ל רצו להגיד?
לא, לפי פסט הפסוקים, לא ברור שאברהם בכלל לא בא לחסד כל כך, לא יודע.
לא ברור, אבל החז"ל דורשים את זה ככה, אז אני שואל מה חז"ל רצו ללמד. בסדר? לא נכנס כרגע לשאלה אם זה מתאים לפשט או לא מתאים לפשט, זה לא זה הנושא שלי. אז הטענה שרציתי לטעון, זה בעצם הרב פינקוס אמר, אברהם לא מוצג פה כדמות מופת שאנחנו אמורים לחכות אותה. אברהם להפך מוצג פה כאיזושהי דמות שהיא לא ניתנת לחיקוי ולא צריך לחכות אותה. זה איזושהי דמות שהיא מעל לכללים ההגיוניים שעל פיהם נכון להתנהל פה בעולם הזה. הוא איזשהו סוג של חסד מתפרץ, לא שם לב בכלל להיגיון, לכללים, לפרופורציות, לסבירות, אין לו שיקולים כאלה, הוא מין איזשהו חסד מתפרץ. עכשיו, לנו לא נכון להתנהג כך. מי שיעשה את זה, צריך לחנך אותו שירגע. לא עושים כך, זה לא הגיוני. לא צריך להתנהל בצורה כזאת. זאת אומרת, זה לא מודל לחיקוי במובן הפשוט, אלא זה איזשהו, הייתי אומר אפילו, דמות טיפולוגית, מין כזה איזשהו טיפוס מופשט שלא באמת חי ופועל בעולם שלנו, אבל מן הראוי להכיר את המושג חסד. ובמובן הזה כשאומרים שאברהם אחז במידת החסד, לא מתכוונים לתאר אותו באיזשהו מובן חיובי, זה חיובי, אבל לא, זה לא כדי לתאר לנו אדם טוב, זה לא הנקודה. אברהם הוא אידאה מופשטת בהסתכלות הזאת. נזכרתי את האלגוריסטים, כן, שבאמת לקחו את זה צעד אחד הלאה וטענו שאברהם ושרה בכלל לא היו אנשים שחיו ופעלו פה בעולם, אלא הם איזשהם אידאות מופשטות שהמיתוס מתאר אותם כאנשים שחיים וחיו פה ופעלו פה, אבל בעצם הכוונה להציג לנו מושגים או אידאות, לא אנשים. אז עוד פעם, בלי להיכנס לשאלה האלגוריסטית, האם נכון להסתכל כך, האם זה חיובי להסתכל כך, ואם זה היה נכון להסתכל כך, אבל לא, זה פולמוסים גדולים. אני לא רוצה להיכנס לזה, אני רק מביא את זה כהמחשה לצורת ההסתכלות שאני מדבר עליה כאן. גם אם אברהם ושרה כן היו, המדרשים והתיאורים המקראיים והמדרשיים שלהם לא באים לספר לי מה הם עשו, אלא הם באים לתאר לי איזשהו סוג של אידאה מופשטת, שבעצם אני לא אמור להתנהג על פיה. היא מנחה אותי באיזושהי צורה, אבל זה לא חיקוי במובן של אחד לאחד, אוקיי? אני אמור להכיר את המושג חסד בתהרתו, לא לפעול על פיו בתהרתו, לא נכון לפעול בעולם על פי המושג חסד בתהרתו. הבאתי את הרש"י שאומר שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, וראה שהעולם לא יכול להתקיים, אז הוא שיתף איתו את מידת הרחמים. אבל אין אבא אמינא לקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הרחמים. זה אפילו אב האמין להם. למה? כי חסד צרוף ודאי לא יכול לתפקד בעולם, לא יכול להחזיק בעולם. היה צד לומר שדין צרוף יוכל לעבוד פה. התברר שגם זה לא. מה שיכול לעבוד פה באמת זה איזשהו שילוב של חסד ודין. חסד צרוף לא עובד, דין צרוף גם לא עובד. לא חרבה ירושלים, אלא שדנו בה, כן, שהעמידו את דבריהם על דין תורה. כשמישהו פועל רק על פי הדין או על פי הכללים ולא זז ימינה ושמאלה, אז זה לא יכול להחזיק מעמד. זה לא יכול לעבוד, העולם לא מתנהל בצורה כזאת. אבל עולם בלי כללים, עולם של חסד מתפרץ, בלי שום היגיון, בלי פרופורציות, בלי כללים, גם לא יכול לעבוד. ואת יש משהו ב, 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 בעולם שמחייב שילוב של שני הכתבים, האידאות המופשטות, התיאוריות האלה. האידאה של החסד והאידאה של הדין. כשהם עומדים לבד, אלה אידאות מופשטות. בעולם שלנו זה לא עובד. לא יכול לעבוד ואין, לא צריך לשאוף לזה שיעבוד גם, זה לא נכון. מה שצריך לעשות בעולם שלנו זה שילוב, תמהיל נכון של שתי האידאות האלה. תמהיל של חסד ודין. אגב, זה פעם חשבתי שאפילו במובן החברתי-כלכלי אפשר לראות את הדברים האלה, כן, זה לקח שהעולם למד על בשרו, כן, בדרך הקשה, ההוראות האלה נכתבו בדם, כמו שאומרים בצבא. הניסיון לייצר עולם ללא כללים זה אנרכיזם. זה לא יכול לעבוד. גם למרות שאולי יש לו מוטיבציות חיוביות, האנרכיסטים היו אנשים מאוד אידיאליסטים במקורם. היום אנרכיסטים זה איזשהו שם שנראה כמו משהו, מין איזה פושעים כאלה, או כאלה שאוהבים אלימות לשמה. זה לא המקור, אנרכיזם במקורו זאת אידאה גבוהה, זה אנשים אידיאליסטים, שהם לא רוצים חוקים ולא רוצים מדינות ולא רוצים מבנים, כי זה הכל כופה עלינו, הם רוצים חופש וחירות ולהיטיב, זה מין איזה אידאה מאוד מאוד נשגבת, שכמובן בגלל זה היא לא יכולה לעבוד, כי זה חסד צרוף, אנרכיזם זה חסד צרוף, אוקיי? לא יכול לעבוד. מה זה דין צרוף? דין צרוף זה, הייתי אומר, זה הקומוניזם. למה? כי, אגב, קומוניזם...
או האסלאם הרדיקלי.
מה?
האסלאם אולי הרדיקלי, לא?
לא יודע אם זה דין צרוף, לא בטוח, אני צריך לחשוב. יש מקום לדון על זה, אני חושב שקומוניזם זה דוגמה יותר טובה. כי סתם צריך לשים לב שקומוניזם זה שמאל. בקבלה דין זה שמאל, וחסד זה ימין. אולי עוד דגיע. אז מה זה קומוניזם? בעצם בעולם קפיטליסטי זה עולם שבו הרכוש הפרטי הוא כמובן מקודש, כל אחד והרכוש שלו, ויחד עם זה יש מצווה צדקה, זאת אומרת, אתה רואה אדם עני, אז תעזור לו, אבל אתה לא חייב, זה וולונטרי. אוקיי? אז יש מקום, בעולם קפיטליסטי יש מקום לחסד. זה לא עולם בלי כללים, יש כללים. אבל יש מקום לחסד, אבל אתה לא חייב, זה כל הרעיון של חסד, שזה נשאר לבחירתך שלך, זה וולונטרי, אתה מחליט האם לתת צדקה למישהו או לא, אוקיי? בעולם קומוניסטי, הם לוקחים את החסד והופכים אותו לדין. אתה חייב לחלק את הרכוש בשווה לפי הצרכים, ולא לפי הזכויות, כן? לא לפי העמל שהשקעת, אלא לפי הצרכים. השוויון כפוי עליך. אתה נותן צדקה מממונך למישהו חלש, כי אתה חייב, אתה בכלל לא נותן, זה לא שלך, אלא זה מתחלק ביניכם על פי החוק. עכשיו, היה מקום לראות את זה כפסגת החסד, לכאורה. זה הכי חסד שיש, היום כל הזמן מדברים על צדק חברתי. אגב, מקפידים כל הזמן להגיד, לא צדקה אלא צדק. וזאת הטעות הגדולה. כי אני חושב שעולם צריך להיות קיים על צדקה, לא על צדק. עולם שקיים על צדק, זה עולם שלא יכול להתקיים. מה שקוראים היום צדק, אני מתכוון. מה זאת אומרת? כי זה עולם שבעצם רוצה להעלים את מושג הצדקה. לא רוצה צדקה. הוא רוצה להסדיר את הכל באמצעות החוק. החוק צריך לדאוג לחלשים, החוק צריך לתת את ה... יש פה בצ'אטים הפניות לטורים שאני אפילו לא זוכר שכתבתי. אז תוכלו להיעזר בזה. בכל מקרה, הקומוניזם בעצם מנסה לעשות את ה... להפוך את הצדקה לחוק. אתה בעצם חייב לחלק את מה שהרווחת בין כל התושבים, כל האזרחים, בשווה, או כל חברי המעמד, בשווה. ולא, זה לא תלוי ברצונך הטוב, זה לא נשאר לממד הוולונטרי. אתה חייב, זאת אומרת, הכללים קובעים שאתה צריך להתחלק. אז אתם מבינים שלכאורה שואפים פה לחסד גמור, אבל כשלוקחים את החסד עד הסוף, בעצם לא נשאר פה חסד, זה דין. עכשיו, אז אפשר להגיד, אנשים לא יעמדו בזה, זה לא פרודוקטיבי, זה ההיבטים המעשיים, כן, למה הקיבוצים התפרקו, או הופרטו, כי זה לא יכול לעבוד מבחינת הטבע האנושי, אבל זאת הסתכלות קטנה מדי. במשקפיים הקבליות יש פה איזושהי אמירה מטאפיזית שדבר כזה לא יכול לעבוד. עולם שמתנהל על פי דין גמור ללא מימדים של חסד, אין לו קיום. אין לו קיום. זה מה שרשי הראשון אומר על התורה. עכשיו, הוא לא מתכוון לקומוניזם, כמובן, רשי. זה, אפשר לקרוא לזה איזשהו מדרש שאני עושה, אבל זה לא מדרש. זה התוצאה של ההסתכלות הקבלית על המושגים חסד ודין. זה מה שיוצא משם. ואני חושב ההתפרקות הזה, מה שיפה, היה כל כך יפה בברית המועצות, שהעסק הזה התפרק בלי מלחמה, כן, הרבה דיברו על זה, איך שפתאום יום אחד זה היה, יום למחרת זה נעלם. כן, לא היה קיים יותר. כל הזמן פחדו מהמלחמה בין הגושים, כן, המלחמה הקרה, תמיד זה היה האיום הגדול שתפרוץ מלחמה חמה בין הגושים, הפחד הנורא שהיה שם כל הזמן, האיזון העדין הזה, ובסוף מה קרה? צד אחד של הסיפור התפרק לגמרי, בלי מלחמה, בלי שנורתה עירייה. וזה, עוד פעם, אפשר לראות את זה כסוג של דרשה, מה שאני אומר עכשיו, אבל בעיניי זה לא, זה באמת השלכות של ההסתכלות הקבלית, זה אומר שעולם שבנוי רק על דין, אין לו קיום, הוא לא יכול להתקיים, הוא התפרק מעצמו, לא צריך להילחם איתו אפילו. זאת אומרת, הוא פשוט התפרק, זה משהו שלא יכול להחזיק מעמד. הטבע האנושי לא עומד בזה, זה השלכה, זה לא הסיבה להתפרקות. זאת ההשלכה של ההסתכלות הקבלית הזאת שתיארתי קודם. אחד הביטויים בטבע האנושי זה שהטבע האנושי לא ייצר שום דבר אם הוא מתחלק בכל. כן, זה, אני חושב שגם את זה הזכרתי פעם, היה פעם איזו הרצאה יפה של ביבי, מאוד נהניתי ממנה, הוא עמד שם עם לוח, והוא ניסה להסביר למה הורדת מיסים מטיבה עם המשק. אוקיי? יודעים מה? נעשה לכם הדגמה קצרה. פשוט פשוט, אבל היה מאוד יפה, נהניתי מזה מאוד. בואו נסתכל על זה ככה, תראו. אני עושה מערכת צירים, שפה, בציר הזה, כמה יש בהוצאה המדינה? כמה כסף יש? ופה זה שיעור המס, אוקיי? נגיד זה 1 או 100% וזה 0, בסדר? עכשיו ביבי אומר ככה, אם שיעור המס הוא 0%, אנחנו נמצאים פה, כמה כסף יהיה באוצר המדינה? 0. אני כמובן, בהנחה שהאוצר המדינה זה רק הכנסות ממיסים לצורך הדיון, אוקיי? אז אם 0% מס, 0, סכום הכסף באוצר המדינה הוא 0. מה קורה כששיעור המס הוא 100% באחד? כמה יש באוצר המדינה?
גם 0.
גם 0. למה? אף אחד לא הולך לעבוד. כי אם אתה משלם את כל ההכנסות שלך לאוצר המדינה, בשביל מה הולכת לעבוד? אף אחד לא עובד, יש 100% מס מאפס הכנסות. אז לכן יש 0 באוצר המדינה. זה אומר שהגרף בעצם מתחיל פה ונגמר פה. בהנחה שהוא רציף, אז זה אומר שיש פה משהו כזה. וזה אומר שאיפה שהוא פה צריך להיות שיעור מס שכמות הכסף באותה המדינה היא מקסימלית. אם זה סימטרי זה 50%, אבל אין סיבה להניח שזה סימטרי. הטענה שלו שזה במחקרים בעולם מראים שזה משהו כמו 30% המקסימום. בסדר? פה זה 0.3. סליחה על הכתב העקום הזה, אבל אני עושה את זה עם העכבר. אז פה נמצא המקסימום, אוקיי? אז זה אומר שבעצם 0% מס זה אנרכיזם, נכון? אין אוצר המדינה, לא יכול לתפקד. 100% מס זה קומוניזם. כי בעצם המדינה אחרי זה מחלקת לציבור, אבל כל מה שאתה בעצם עושה הולך למדינה, אחרי זה מחלקים לך כמו לכל אחד אחר. אין סיבה, אתה לא הולך לעבוד. לכן שני אלה לא יכולים להחזיק מעמד, לא האנרכיזם ולא הקומוניזם לא יכולים להחזיק מעמד. לא יהיה אוצר המדינה, לא תהיה מדינה, העסק לא יתפקד. אתה לא יכול לעבוד. אתה צריך להתמקם איפשהו באמצע. והאומנות או החוכמה שאנחנו צריכים לקלוע אליה או לנסות להתנהל על פיה, זה איפה באמצע להיות. אז הוא אומר, להיות סביב ה-30% מס, זה בעצם המיקום האופטימלי. אפשר, אגב, לפי זה יוצא, כן, אוקיי, שיהיה ברור, אני מקווה שזה עוד, כן, עוד יש את הציור. תראו, אם למשל אנחנו נמצאים כאן, כן? נגיד שאחוז המס הוא 0.1. בשביל להעלות את אוצר המדינה צריך להעלות מיסים, נכון? אם תעלה מיסים לפה, אז אוצר המדינה יגדל, זה יהיה לך יותר. אבל אם אתה נמצא פה, נגיד אם המיסוי הוא 50%, אתה נמצא פה, בשביל להעלות את אוצר המדינה, אם תגדיל מיסים זה יוריד את אוצר המדינה. בשביל להעלות את אוצר המדינה אתה צריך להוריד מיסים. הוא טוען שכיוון שאנחנו נמצאים פה, לפחות המס השולי, יענו 50%, אז אנחנו צריכים להוריד מיסים כדי שיהיה יותר כסף באוצר המדינה, כן, זה פשוט שכחתי את הפאנץ' של ביבי, אני לא צריך את זה לענייניי, אבל זה היה הפאנץ' שלו שם בארצה. מאוד פשוט, אבל חביב, אני חושב שזה הצגה מאוד חביבה של העניין, וכמובן נורא פשטנית, לא משנה, אבל יש בזה משהו נכון. בכל אופן, אני משתמשתי בזה כדי להדגים את העובדה ששני צידי הגרף האלה זה בעצם אנרכיזם וקומוניזם, ושניהם לא יכולים להחזיק מעמד. העולם מתקיים במודלים של סוציאל דמוקרטיה, מה שנקרא היום, או כן, איזה, משהו באמצע, בין קומוניזם לבין קפיטליזם, או בין אנרכיזם לבין קומוניזם. כן, אנרכיזם זה בעצם אידאה ימנית, צריך להבין. אז זה ברור. בכל אופן, אז הטענה שהניסיון המצטבר של העולם בעצם הוביל אותנו למסקנה שחסד גמור ודין גמור זה מודלים שלא עובדים. הם פשוט מתפרקים, הם לא עובדים. ולכן אנחנו בעצם צריכים לשלב חסד דין דין, וכמובן יש ויכוחים מה התמהיל הנכון, עד כמה להיות קרוב לקוטב הזה או לקוטב הזה. יש עדיין ויכוחים בין ימין ושמאל, אבל הוויכוחים האלה הם לא בין אנרכיזם לקומוניזם, אף אחד היום כבר לא מאמין במודלים האלה, למעט הזה באמת מיעוט הזוי ולא אינטליגנטי במיוחד. הוויכוחים הם ויכוחים בשאלה איפה באמצע להתמקם. מה שנקרא היום קפיטליזם חזירי, זה נגיד אחוז מס של 0.1 או 2, ומה שנקרא היום סוציאליזם או קומוניזם מטורף, זה אחוז מס של 0.7, אוקיי? והוויכוחים הם איפשהו באמצע, סביב ה-0.6, 0.3, 0.5, אוקיי, כמובן הכל תיאור נורא פשטני, אני רק משתמש בתיאור של ביבי כדי להגיד את מה שאני רוצה לומר. אז בעצם הלקח שאותו למדנו בדרך הקשה, זה מקרה פרטי של הרעיון שרשי מביא, או חזל אומרים, שעולם לא יכול להתקיים על חסד צרוף או על דין צרוף. ולכן, עכשיו צריך להתווכח מה התמהיל הנכון, הראוי, מוסרית, כלכלית, כן, יש כל מיני היבטים, אבל מה התמהיל הראוי, אבל זה תמיד תמהיל. אברהם אבינו נמצא, כן, בחסד גמור, והקומוניזם נמצא בדין גמור. ושניהם לא נכונים, אסור להתנהל כך. זה לא ראוי, לא נכון להתנהל כך, העולם לא יחזיק מעמד בצורה כזאת, לא נכון לחנך על דבר כזה, זה בכלל לא מודלים שראוי לחנך עליהם. זה מודלים קיצוניים שלא נכון לחנך עליהם. אפשר לספר עליהם כדי ללמוד את שני הכתבים, כדי להבין מה זה חסד צרוף ומה זה דין צרוף, ואז כמובן להגיע מהתזה והאנטיתזה אל הסינתזה, לסוציאל דמוקרטיה בהקשר הכלכלי, או אל תמהיל של חסד ודין במובן המטאפיזי הכללי יותר. זה למשל היבט אחד שבו אפשר לראות את טביעות האצבע של החלוקה הקבלית הזאת בין חסד ודין בעולם שלנו, בוויכוחים שמנסרים בעולם שלנו, ואני חושב שהחלוקה הקבלית הזאת נותנת לזה איזשהו פשר יותר עמוק, רחב, היא שמה את זה בקונטקסט, שנדמה לי שהוא אומר ששווה לחשוב על זה רגע, זאת אומרת, יכול להיות שיש בזה משהו, זה לא סתם משחק מילים מעניין, זה לא סתם מקרה שיש פה איזשהו צמד מושגים שמעשיר את ההסתכלות שלנו, אלא אולי יש בו ממש, ועכשיו אני אראה לכם עוד מקומות שבהם זה מופיע, מה שמחזק עוד יותר את הטענה הזאת. איפה זה מופיע עוד, ההסתכלות הזאת? בהקשר של, מה שדיברתי עכשיו זה בעצם היחס בין חסד לגבורה. אבל בעשרת הספירות יש חוכמה בינה דעת, חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד והמלכות למטה. יש שלוש שלשות ועוד, כן, עומדים בשלשות כמו בצבא, ולמטה יש את המלכות. למעלה יש את הכתר בהסתכלויות מסוימות, יש כמה תיאורים של זה. אז כל שלשה כזאת בעצם בנויה לפי אותו רעיון, השלשות, הרי יש עשר ספירות, כן? חוכמה בינה דעת, חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד ומלכות. בהסתכלות הפשוטה זה ספירות על קו ישר, אחת מעל השנייה, או מתחת לשנייה. אבל יש סידור של הספירות בשלושה קווים. יש קו אמצע, קו ימין שזה קו החסד, וקו שמאל שזה קו הדין. כשמסדרים את זה בשלושה קווים, אז הספירה הראשונה נמצאת על קו ימין, חסד, חוכמה, השנייה על קו שמאל בינה, השלישית באמצע, באמצע ולמטה. חוכמה, בינה, דעת. חסד, גבורה, תפארת. נצח, הוד, יסוד, ומלכות למטה. ככה מסדרים את זה שלושה קווים. אז בעצם על הקו הימני יש את החוכמה, החסד והנצח. על הקו השמאלי יש את הבינה, גבורה והוד. ועל הקו האמצעי יש את הדעת, תפארת, יסוד ומלכות. כן, סך הכל 10 ספירות. 3, 4 באמצע ועוד 3. אוקיי? אז זה בסך הכל 10 ספירות. אז זה אומר, קו הימין הוא בעצם קו החסדים. קו השמאל זה קו הדינים. אז אני מבין את זה כשאני מדבר על חסד וגבורה, השלשה האמצעית. זה השלשה שהסברתי קודם. זה השלשה הכלכלית, השלשה של ההתנהלות החברתית. אוקיי? כלכלית חברתית. זה החסד גבורה תפארת. בהקשר של החסד גבורה תפארת אגב, גם באמת ממוקמים בבטן. חסד גבורה תפארת בדמות האדם, השלושה קווים האלה זה בעצם שתי ידיים ושתי רגליים, זה שני קווי הצד, והגוף זה קו האמצע. אז חוכמה בינה דעת זה בראש, חסד גבורה תפארת זה הגוף, ונצח עוד ויסוד זה הרגליים, ועבר המין זה היסוד, נצח ועוד זה שתי הרגליים, והמלכות זה למטה, מתחת לגוף. אוקיי? אז זה מעניין, כי החסד גבורה תפארת באמת נמצאים בבטן, הצריכה שלנו, הכלכלה שלנו, מה שמחזיק אותנו כגוף, זה בעצם השלשה הזאת, השלשה הדיאלקטית הזאת של חסד, גבורה ותפארת. והנצחות ויסוד זה בעצם הפעילויות הפיזיות, לא התזונה או הצריכה, אלא התפוקה, הפעילויות הפיזיות, הרגליים שעורכות, שעושות דברים. והחסד, החוכמה בינה דעת זה בראש. ומה קורה בראש? אותו מבנה דיאלקטי בדיוק. החוכמה בעצם, החוכמה מאין תימצא, אין זה כתר, כן? החוכמה, נתחיל עם הבינה בעצם, הבינה זה הכי קל. בינה, נדמה לי שזה, אני לא יודע אם זה חז"ל, אבל זה אריז"ל, אני חושב שאומר שבינה זה להבין דבר מתוך דבר. לכן זה נקרא בינה. לא יודע אם יש איזה מקור בחז"ל, לא זוכר כרגע. להבין, מה זה נקרא להבין דבר מתוך דבר? להבין דבר מתוך דבר פירושו לגזור מסקנות מתוך הנחות. לגזור מסקנות מתוך הנחות. במילים אחרות, לוגיקה. כלי הלוגיקה זה כלים של בינה. מה זה חוכמה? אז האריז"ל כותב, חוכמה זה כוח מה. מה הכוונה? הוא נכון מחמת עצמו, הוא לא נגזר, זה לא להבין דבר, להבין זה דבר מתוך דבר. חוכמה זה משהו שהוא נכון מחמת עצמו, הוא לא יוצא ממשהו אחר, או במילים אחרות זה הנחות היסוד. חוכמה זה הנחות היסוד, ובינה זה לגזור מהנחות היסוד את המסקנה. ודעת זה החיבור של שניהם, כן, עם חסד גבורה ותפארת, חסד זה החסד הגמור, גבורה זה האנרכיזם, כן, וגבורה זה הקומוניזם, והתפארת זה הסוציאל דמוקרטיה, השילוב של שני הדברים האלה, אז בחוכמה, בינה ודעת, יש גם כן ביטויים בעולם שלנו, וזה נורא יפה, המיפוי הזה, אתם תראו את ה... אתם פתאום רואים את המפה, כל ההוויה שלנו בעצם מסודרת לפי הקווים האלה בצורה מדהימה, וזה אותה לוגיקה בהקשר האינטלקטואלי וההקשר הכלכלי ובהקשר הפיזי, אותה לוגיקה, אפשר להראות ממש את המיפוי הזה, זה כל כך יפה המערכת המושגים הזאת, אז בהקשר האינטלקטואלי, הבינה זה בעצם התפיסה שאומרת שהלוגיקה היא חזות הכל. אני רוצה הוכחות לכל דבר, כן, אני לא אחזור לכל הדרושים שלי, כבר אמרתי אותם לא מעט פעמים, הפוסט-מודרניות בעצם יוצאת מזה, האנליטיות, כמו שקראתי בספרים, האנליטיות. זה בעצם התפיסה של הבינה הקיצונית, דין מוחלט, זה המקביל לקומוניזם. אגב, זה גם שמאל. השמאל של פעם היה קומוניזם, השמאל של היום זה פוסט-מודרניות. הפוסטי, פוסט הכל. פוסט-ציונות, פוסט-מודרניות, לא משנה, כל זה, זה השמאל של היום. למרות שלכאורה אין קשר בין שני הדברים האלה, אבל יש קשר. זה בינה תאורה וזה גבורה תאורה. אבל שניהם זה קו שמאל צרוף. ומה זה אומר? אני עובד רק מה שעובד עם כללים. בהקשר של הקומוניזם זה הכללי החלוקה, כן, השוויון, אני לא משאיר משהו לפעולה מחוץ לכללים, צדקה. את הכל קובעים הכללים. בהקשר האינטלקטואלי, זאת לוגיקה צרופה. אני עובד רק עם כללי עסק, רק לוגיקה. מה שיש לו הוכחה אני מקבל, מה שאין לו הוכחה אני לא מקבל. אוקיי? אז זה הבינה הצרופה, זה הקוטב של הבינה הצרופה. אלא מאי? שהקוטב הזה מוביל לוואקום. למה? כי הרי כשאתה גוזר דבר מתוך דבר, הדבר הראשון שממנו גזרת את המסקנה, הוא בעצמו הרי לא נגזר ממשהו אחר. אז אם אתה לא מקבל דברים אלא אם כן יש להם הוכחה, או טיעון לוגי שגוזר אותם ממשהו אחר, זה מה שנקרא הוכחה, אז למעשה אתה נשאר בסוף בלי כלום. כי ההוכחה תמיד בנויה על הנחות יסוד, ואת הנחות היסוד לא תקבל, אז מה זה עוזר לגזור מהנחות היסוד מסקנות? את הנחות היסוד עצמן אתה לא מקבל. אז אתה נשאר בלי כלום. ולכן בינה צרופה, מי שעובד רק עם לוגיקה, ומבחינתו רק לוגיקה היא המדד היחידי והבלעדי, הוא נשאר בלי כלום. הוא לא יכול לקבל שום טענה, הוא נשאר ספקן מוחלט. ולכן זה בעצם הפוסט-מודרניות. הפוסט-מודרניות זה לוגיציזם קיצוני. זאת אומרת שבעצם אם אתה טוען טענה עקבית עם הנחות מסוימות, ואני טוען טענה עקבית עם הנחות אחרות, שנינו צודקים באותה מידה. כי שנינו עקביים, אין דרך לבדוק את ההנחות עצמן מי צודק. כל מה שאני יכול לבדוק זה אם המסקנה נובעת מן ההנחות. ומכאן יוצא הנרטיביזם, כן? ריבוי סוגי השיח. כל אחד והשיח שלו, וכל אחד כלוא בתוך השיח שלו, וגם צודק. כמו כל אחד אחר שנמצא בשיח אחר. אין דרך להתמודד ולבדוק את זה מול זה, כי כל מה שאנחנו בודקים זה רק עקביות לוגית. ועקביות לוגית אף פעם לא יכולה להכריע כלום. יכולה לסלק סתירות, אבל ברגע שהמערכת היא עקבית, אז היא עקבית. זהו. אז לכן, בינה צרופה מובילה לוואקום, בדיוק כמו שגבורה צרופה או דין צרוף, כן, הקומוניזם, לא יכול להתקיים כלכלית. זה לא יכול להתקיים אינטלקטואלית. כן? שמאל כלכלי ושמאל אינטלקטואלי לא יכולים להתקיים. אין להם קיום, הם נשארים עם וקום. אבל אותו דבר עם ימין. זאת אומרת, ימין כלכלי צרוף, כן, אנרכיזם גם לא יכול להתקיים. ימין אינטלקטואלי צרוף זה מי שמתעלם מהלוגיקה. זאת אומרת, אנחנו מעל הלוגיקה, אנחנו לא יודע מה, עם, לא יודע מה, אינטואיציות כאלה או אחרות, ונשארים רק בהצהרות וסיסמאות. פילוסופיה צרפתית, בקיצור. זאת אומרת, כן, אני מחכה להפניה לטור שלי על החוק לעשיית דין בצרפתים ועוזריהם. אז הטענה בעצם זה שימין צרוף במישור האינטלקטואלי, חוכמה צרופה במישור האינטלקטואלי, זה בעצם איזשהו מיסטיקה, זה הנושא שלנו, או אינטואיציה בלבד, זאת אומרת, בלי בקרה לוגית, אנחנו מעל הלוגיקה, אני שואל אותך רגע, אבל יש סתירות במשנתך? אני אומר, כן, אבל אני מעל הלוגיקה. אני שומע את זה כל כך הרבה פעמים שכבר יש לי חום למשפט הזה. אבל זה בעצם ימין צרוף אינטלקטואלית. זה עוד פעם מביא לוואקום. זה מביא לכל אחד והשטויות שלו, כל אחד ממציא לעצמו איזשהו סוג של מיסטיקה שלא עומדת בשום בקרה הגיונית, והוא גם לא מעמיד את זה למבחן הגיוני. אין לו בעיה עם זה, הוא לא צריך את הלוגיקה, הוא מעל הלוגיקה. האמונה היא מעל הלוגיקה והכל בסדר. זה בסדר. גם זה לא מחזיק מים, זה גם ריק, זה גם וואקום. הדרך היחידה להחזיק משהו במישור האינטלקטואלי, זה לא לזלזל באינטואיציות, אבל לא לקחת אותם for granted, כאילו הן בטוח נכונות, בלי צורך בבקרה לוגית. יש לי אינטואיציות, אבל אני עושה ניתוח לוגי, אני רואה מה המסקנות, אני בודק אם אין סתירות, האם זה make sense, זה מתיישב עם אינטואיציות אחרות שיש לי, ולאט לאט אני בונה בשילוב של חוכמה ובינה ביחד, זה מה שנקרא דעת. חוכמה ובינה זה צד ימין וצד שמאל, והדעת זה הסינתזה, כן, תזה ואנטיתזה, והדעת זה הסינתזה. כמו שחסד גבורה ותפארת, אז זה אנרכיזם, קומוניזם וסוציאל דמוקרטיה, בסדר? עכשיו, המבנה הוא אותו מבנה. השאלה אם אתה הולך רק עם כללים, או אתה הולך לגמרי בלי כללים. שני הדברים האלה לא יכולים להחזיק מעמד, לא במישור האינטלקטואלי, ולא במישור הכלכלי, חברתי, אוקיי? ולכן המודל הזה ששני קווים, המודל הדיאלקטי הזה של מחוץ לכללים, רק עם הכללים, והסינתזה הזאת של המוכנות ללכת עם הכללים, אבל לא לראות בהם חזות הכל, לפעמים לחרוג מהם, להבין שהכללים זה לא כל הסיפור, אבל אי אפשר בלעדיו. זה השילוב שיכול להחזיק, מים. אני דיברתי לא פעם על על היחס של ההלכה לכללים. ההלכה, בכמה מקומות אפשר לראות שההלכה מפגינה זלזול לא מבוטל בכללים. למרות שאנחנו נורא רגילים לזה שיש כללים הלכתיים, וכל הזמן אנחנו מיישמים כללי הלכה כאלה ואחרים, וממציאים המון כללים גם, כאלה שאין להם שחר ואין להם בסיס, אבל הם הפכו לכללים מחייבים, ואף אחד לא מעיש לסתות מהם. זה דין גמור. כן, ולכן אנחנו הגענו לאן שהגענו, כי דין גמור לא מחזיק מים. אבל במקורות רואים בכמה וכמה מקומות, שההלכה לא מתרגשת מ... כן, בדיוק, אין להם עדים מן הכללות, גם על זה כתבתי, כל דברים האלה כתבתי כבר. הגמרא בקידושין, כן, שאומרת שכל מצוות עשה של זמן גרמה נשים פטורות, חוץ מכמה יוצאי דופן. ואז הגמרא שואלת, מה עם הקל? גם הקל נשים חייבות, אז למה אתה לא כותב את זה ברשימת יוצאי הדופן? זה כבר אומרת, אין למדים מן הכללות אפילו במקום שנאמר בחוץ. מה זאת אומרת? אתה אומר לי שכל מצוות עשה של זמן גרמה נשים פטורות. נגיד, אם היית מתנסח כך, אם אתה טוב, יש כמה יוצאי דופן, נתתי את ההכללה, אני לא נכנס עכשיו לכל הפרטים, ניחא. אבל במקום שאני מנסח את זה בצורה כל כך דווקנית, אני אומר, כל מצוות עשה של זמן גרמה נשים פטורות, חוץ מא', ב', ג' וד', אז לא הייתי מצפה שיהיה גם היי. נכון? כי נתתי גם את יוצאי הדופן, לא הסתפקתי רק בכלל. אז במקום שנאמר חוץ, הייתי מצפה ששם כן מלך עם הכלל. הכלל פרט לחריגים שמנויים ברשימת החוץ, כן? ברשימת החריגים. הגמרא אומרת לא, אפילו כלל כזה שמנוסח בצורה של חוץ, גם שם אל תיקח אותו יותר מדי ברצינות. גם שם יש עוד חריגים. לא הביאו אותם, אל תעשה עניין מכל דבר. אז זה אמירה, נדמה לי, בוטה נגד הכללים. כן, דוגמה לדבר הזה, למשל, כן, הצד השווה לעיתוי מאי בדיוק, זה הדוגמה השנייה שתמיד אני מביא בהקשר הזה, ופה אני אביא משהו אחר. הרמב״ם, לא הרמב״ם, הגמרא, אומרת שבמחלוקות אביי ורבא, יש הרבה מאוד מחלוקות כאלה, הלכה כמו רבא בר משישה, יעל כגם, נכון? שש סוגיות שבהן פוסקים הלכה כמו אביי. אז זה ממש כלל שמנוסח בצורה של חוץ, נכון? הלכה כרבא, חוץ מיעל כגם. יהיו שלום מדעת, כן, עת זומם, וכן, הלכי עומד מאליו, זה ראשי תיבות, יעל כגם. שש סוגיות. עכשיו ברמב״ם, לפחות שני מקומות שאני חושב עליהם, אבל אני חושב שיש יותר, פוסק כמו אביי בסוגיות אחרות, חוץ מהשש האלה. למשל, ולא תתגודדו, או תעשו אגודות אגודות, הוא פוסק כמו אביי, שלא מקימים שני בתי מדרש בעיר אחת, מחמת לא תתגודדו. זה, באופן עקרוני זה דעת אביי, לרב הזה מותר. רמב״ם פוסק כמו אביי. וביעביד לא מעני בתחילת תמורה, גם שם הרמב״ם לחלק מהמפרשים שלו לפחות, הרמב״ם פוסק כמו אביי. איך זה יכול להיות? שתמאים עליו כולם, איך זה יכול להיות שהוא פוסק כמו אביי? זה כלל מפורש בגמרא, זה לא כללים שהמציאו אחר כך, יש כל מיני כללים שהמציאו אחר כך. וזה כללים, המציאו, אני אומר, לא בכדי, זה באמת המצאות, הרבה מהם. אבל הכלל הזה כתוב מפורש בגמרא, הלכה כמו רבא חוץ מיעל כגם. והרמב״ם מרשה לעצמו בלי הנדף אף, לפסוק בעוד סוגיות כמו אביי. אז מיד בעלי הכללים כמובן מנסחים עוד כללים. זאת אומרת, הם אומרים תת כללים. במקום שבו אביי ורבא לא חולקים בעצמם, אלא חולקים בדעת חכמים אחרים או תנאים, אז יכול להיות שאפשר לפסוק כמו אביי. רק במחלוקות שמחלוקות שלהם ישירות, ההלכה כמו רבא. זה כבר באמת המצאה, ואני חושב שאין לזה שום, אין לזה שחר, אין לזה היגיון, זה סתם המצאה. רק בשביל להכניס את היוצאי דופן של הרמב״ם לתוך המשחק. האמת הפשוטה יותר היא, שזה גם כלל בגמרא, שאין למדים מן הכללות אפילו במקום שנאמר בהם חוץ. זה כתוב גם בגמרא. הרמב״ם גם את הגמרא הזאת הכיר. וכשהגמרא מנסחת כלל עם חוץ, כל המחלוקות שהבאי ורב, הלכה כמו רב, החוץ מיעל כגם, הרמב״ם מיישם על הכלל עם החוץ הזה, את הכלל ההוא מסכת קידושין, שאין למדים מן הכללות אפילו במקום שנאמר בחוץ. אם יש לך סיבות טובות לפסוק כמו אביי, הגיוניות או מסוגיות כאלה או אחרות, תפסוק כמו אביי. אם אתה אין לך סיבה אחרת, אז אתה הולך עם הכלל, הכלל הוא ברירת המחדל. אתה לא יודע כמו מה לפסוק, חוץ מיעל כגם אתה פוסק כמו רבא. אבל יש לך עמדה מוגדרת כמו אביי בסוגיה נוספת, תפסוק כמו אביי בסוגיה נוספת. אז כן, נכון? המוראים פה ושם פוסקים כמו שיטת בית שמאי. למרות שהבת קול כבר הכריע שהלכה כמו בית הלל, ודברי בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה, ופוסקים כמו בית שמאי. בתחילת ביצה יש כמה המוראים שפוסקים כמו בית שמאי בכמה סוגיות. אז בקיצור, מה שאני לומד מהדוגמאות האלה, ויש עוד דוגמאות, זה שיש אמנם כללים בהלכה, אבל ההלכה כל הזמן רומזת לנו, אל תיקחו את הכללים האלה יותר מדי ברצינות. תחרגו מהם כשאתם מוצאים לנכון לעשות את זה. בזהירות אבל בנחישות, מה שנקרא. זאת אומרת, מצד אחד לא מבטרים על ניסוח של כללים. יש בש"ס כללים. זה לא שאומרים, אוקיי, אז תפסקו על החק, מה שנראה לכם. מה צריך כללים, אם אתה חורג מהם? התשובה היא לא, אנחנו לא יכולים בלי כללים. חסד גמור לא עובד. לעבוד בלי כללים לא הולך. אבל גם כשמנסחים כללים, לא נצמדים אליהם בצורה אורתודוקסית מדי. צריך להפעיל את חוש הריח, את האינטואיציה, מתי נכון ומתי חורגים מהכלל. זה התמהיל הזה בין חסד לדין. התמהיל הזה בין הליכה עם הכללים לבין חריגה מהכללים כשצריך. ולכן בהסתכלות הכוללת הזאת על המושגים חסד ודין, אנחנו פתאום רואים כמה השלכות ולכמה כמה ענפים יוצאים מהגזע המרכזי הזה של ההבחנה בין חסד לבין דין, זה נותן לנו איזשהו סוג של אינדיקציה שבאמת יש פה כנראה איזושהי הבחנה שתופסת מימדי עומק במציאות, זה לא סתם המצאה, יש פה משהו שהוא כנראה נכון, לא יודע, יש פה, הוא לוחד משהו נכון. יש לי את הדרשה המפורסמת, אני נזכר עכשיו, לא אכנס אליה, אבל על ממתת שערי בינה וחמישים שערי בינה וממתת שערי תומה. כן, שאלת הרמב"ן והגר"א, איך זה יכול להיות? הרי זה כנגד זה עשה אלוקים, צריכים להיות 49 ו-49, איך יש 50 ו-49? ושם עשיתי מהלך שלם עם הבינה מול החוכמה, ולהראות שבינה לא יכולה לעבוד לבד, וחוכמה לא יכולה לעבוד לבד וכו'. דרוש לי יום כיפור. גם זה כתוב איפשהו, נדמה לי. וואה, שליטה וירטואוזית. אבל אני חושב שגם באתר איפשהו, יש גם מאמר באתר, אבל אולי אפילו באחד התורים כתבתי את זה, אני לא זוכר כבר. טוב, בכל אופן, אז ההשלכות הרבות האלו, הארגון של הרבה מאוד היבטים של המציאות, בתוך איזושהי תמונה כוללת אחת, זה איזשהו סוג של אינדיקציה לזה, שיש משהו בתמונה הזאת, במערכת המושגית הזאת, שכנראה תופס איזשהם מימדי עומק במציאות. זה בעצם הטענה שרציתי לטעון כאן. אם אני אמשיך את זה עוד טיפה, המושגים האלה בעצם של חסד ודין בעולם הקבלי, כל התמונה הקבלית בעצם היא מפרסת על ידם. כן, הרי בתמונה הקבלית בעצם איך נוצרו כל העולמות. היה אור אין סוף שמלא כל המציאות כולה, כן, תחילת העץ חיים של האריזל, היה אור אין סוף מלא כל המציאות כולה, ואז האור מסתלק לצדדים באיזשהו עיגול שנשאר ריק, ונכנס לתוך העיגול הזה קו של אור אין סוף מלמעלה, האור אין סוף נמצא מסביב לעיגול, אבל יש עיגול ריק באמצע. ואז נכנס מלמעלה קו של אור אין סוף, לא עד למטה, כן? כמעט עד למטה, ונעצר. וזה העולם של קו וצמצום. מה זה? הצמצום פירושו זה ההסתלקות של האור הצידה. והקו זה האור אין סוף שנכנס באמצע. אז זה העולם, אז יש עולם של אין סוף שהיה בהתחלה, ואז הסתלק הצידה, נוצר העיגול עם הקו, זה העולם השני, של עולם של קו וצמצום, ואז על הקו הזה, למה צריך קו כזה? למה הוא לא יורד עד למטה? למה הוא לא נוגע למטה? כי הקו הזה תפקידו להגדיר ציר שיש עליו מעלה ומטה, ציר של היררכיה. אם הוא היה נוגע למטה, אז זה לא היה למטה. מה היה ההבדל בין הלמטה והלמעלה, כן, כמו צבים כל הדרך עד למטה. אנחנו כבר רגילים לזה שיש מעלה, מה מגדיר את זה בתור למטה ואת זה בתור למעלה? הקרבה לכדור הארץ, אין לנו את כדור הארץ. כל מה שקיים זה רק העיגול הזה. זהו. אז אין פה מעלה ומטה. בשביל להגדיר מעלה ומטה והיררכיה, יש קו שנכנס, לא מגיע עד למטה, עד התחתית של העיגול, עד לא מתחבר לאור אין סוף למטה, בלשון האריזל הוא כותב שאם זה היה נמצא, אם זה היה מתחבר עד הסוף למטה, העולם היה חוזר חזרה לתוהו ובוהו, היה חוזר להיות אור אין סוף, היה נמחק העיגול. מה זה אומר במשל שלנו? שאם אין לך היררכיות, ספירות שמסודרות לאורך הקו הזה מלמעלה למטה, אין היררכיה, כשהקו מגיע עד למטה אין מעלה ומטה. אם אין מעלה ומטה אין הבדל בין הספירות, אין היררכיות, אין חוקים. אז העולם חוזר לתוהו ובוהו. בשביל שהעולם לא יחזור לתוהו ובוהו, צריך לייצר חוקים. מה זה חוקים? חוקים קובעים מה כן ומה לא. נכון? זה החוק. החוק אומר, זה מציית לחוק, זה חורג מהחוק. לכן דין תמיד גם נקשר בקבלה להפרדה. דין זה הפרדה וחסד זה חיבור. למה? כי הדין תמיד אומר, זה מותר, זה אסור, זה חובה, זה לא חובה. הדין תמיד מפריד בין זה לבין זה חוק, תמיד תפקידו להפריד מה שמתאים לחוק ומה שלא מתאים לחוק. לכן הפרדה בתפיסה הקבלית גם היא דין, וחיבור זה חסד. אש שמפוררת זה דין, המים שמחברים את האפר והופירים אותו לעיסה אחת זה חסד. אוקיי? אז כל הדברים האלה אתם רואים שמכל הכיוונים ומכל הצדדים הדברים האלה איכשהו מתחברים לאיזושהי תמונת עולם אחת. אחרי שנוצרו הספירות האלה ואז יש היררכיה בעצם, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נזר. זאת אומרת, יש כבר היררכיה, יש מעלה, מטה, מתחילים להיווצר חוקים יותר מפורטים. זה מתחלק עכשיו לשלושה קווים. ואז זה אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כל העולמות האלה. אוקיי? אחד נולד מתוך השני, בהדרגה. וההבדלים זה בשאלה מה התמהיל בין החסד לבין הדין. ככל שאתה יותר למעלה, זה יותר חסד ופחות דין, או זה פחות מצומצם. עדיין זה אור אינסוף עם פחות צמצומים, הוא יותר גלוי, הצמצומים זה בעצם עטיפות שמסתירות אותו. ככל שהוא מוסתר יותר, זה עולם יותר נמוך. וזה יותר עולם של דין. ככל שיותר גבוה, זה יותר עולם של חסד. מה זה אור אינסוף? מה זה אינסוף? אינסוף זה משהו שאין בו הפרדות, אין חוקים. נכון? זה נקרא אינסוף. אתה לא יכול לראות בו ימין, שמאל, מעלה, אין, הכל אותו דבר. זה עולם שכן, זה הפוסט-מודרניות בעצם. הכל אותו דבר, כולם צודקים, אין כללים, אין צודק יותר, אין צודק פחות, אין היררכיות, אין כלום. אור אינסוף. זה לא יכול להתקיים, דבר כזה. אתה צריך לצמצם אותו, לייצר מציאות שיש בה היררכיה, שנכנס לתוך הקו, שיש חוקים. והחיבור בין החוקים שנוצרים סביב הקו, לבין הקו שהוא בעצמו אור אינסוף. החיבור הזה, או כלים שיש בתוכם אור, בתוך הכלים, הכלים זה המגבלות או ההפרדות או הדינים, כן? והאור אינסוף זה החסד שנכנס לתוך הדינים. השילוב הזה של שני הדברים האלה ביחד הוא בעצם, או חומר וצורה אם תרצו, הוא בעצם הדבר שיכול לתפקד ולחיות בעולם שלנו. אם לא יהיה תמהיל, אם יהיה רק דין, מה זה רק דין? רק דין זה רק צמצום, אבל אתה צריך משהו שאותו מצמצמים כדי שיהיה פה משהו. אם אין משהו שאותו מצמצמים, הצמצום כשלעצמו, אין לו את מה לצמצם, אז אין לו שום קיום. אתם מבינים, זה בדיוק אותו דבר כמו לוגיקה בלי הנחות יסוד. אתה גוזר מסקנות מתוך מה? אם אין שום דבר לגזור ממנו, אז מה הערך בכלים האלה שגוזרים מסקנות מהנחות? דין לא יכול לעמוד לבד בלי שיש חסד בבסיסו, בלי שנמצא בתוכו חסד. זה לא יכול לעבוד, זה ריק. אינטלקטואלית, זה ריק כלכלית, זה ריק מכל המטאפיזית, זה ריק מכל המובנים, זה לא יכול לעבוד. אבל חסד צרוף זה אור אינסוף, לא, העולם שלנו לא מתקיים, זה לא יכול להתקיים. כי אתה צריך היררכיות. יש יותר ויש פחות, יש טוב ויש רע, יש צודק ויש זכר ויש נקבה, יש חלוקות. זה לא דברים שרירותיים, זה לא רק הבניות, אמירות לא פוליטיקלי קורקטיות היום. זה לא רק הבניות, יש דברים כאלה, אני לא אומר שצריך להיות אולטרה שמרנים ולהיצמד למה שהיה מקובל עד היום, אבל מצד שני, הטשטוש המוחלט ולהגיד שכל אחד מגדיר מה שהוא רוצה, זה שטויות. עוד פעם, התמהיל הוא החשוב. לא ללכת עד הסוף לפה ולא עד הסוף לשם. להיות סוציאל דמוקרט גם במישור האינטלקטואלי, לא רק במישור הכלכלי-חברתי. להבין שנכון שההגדרות השמרניות הן לא תמיד מוחלטות, ואולי הן היו הבניות וצריך להדגן אותן, אני מוכן לקבל בהחלט טענות כאלה. מצד שני, האנרכיה שאליה מגיעים בסוף, שאין הגדרות ואין היררכיות, אין זכר ואין נקבה, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, מי שאתה רוצה, אין, לא כפוף לכלום. אז זה שטויות, זה לא מחזיק מים. זה בעצם אומר שאין כלום, אתה לא יכול לפתוח את הפה, אתה לא יכול לדבר בכלל. אוקיי? זה הטרלול העכשווי שכמובן מוביל לוואקום, וזה בסדר, אנחנו רואים את זה מול העיניים, זה מוביל לוואקום. אבל תשימו לב כמה אספקטים של המציאות מתמפים על ההבחנה הפשוטה הזאת בין חסד לבין דין. המישור האינטלקטואלי, המישור הכלכלי-חברתי, המישור האידיאולוגי, הפילוסופי, הכל. אגב, חסידות מול מתנגדות, גם זה שם. בבסיס, הוויכוח בין חסידות לבין מתנגדות, זה ויכוח בין תפיסה שהצמצום כפשוטו והצמצום לא כפשוטו. זה השורש התיאולוגי או המטאפיזי של הוויכוח. מה זה אומר? הליטווקס, כן, המתנגדים, הם בעצם עובדים עם החוקים. הכללים, החסידים זורקים על הכללים. שם מתפללים אחרי זמן קריאת שמע, לא נורא, כן יושבים בסוכה, אור המקיף לא מסתדר, אז לא יושבים בסוכה. לא עושים עניין כל כך מהכללים. ובבסיס זה מתחיל מזה שהחסידים אומרים שהצמצום הוא לא כפשוטו. מה זה אומר? הצמצום זה הדין. הדין שמגביל את האור אינסוף. אומרים, עזוב, זה אשליה הצמצום, הוא לא כפשוטו. בעצם בעולם אין כללים. אנחנו כאילו צריכים לחיות באיזושהי מודעות שיש כללים ושפועלים על פי הכללים, אבל האמת שאין כללים. וברגע שזאת האמת, אז אתה כבר לא יכול לעבוד על עצמך יותר מדי, ובאמת הכללים הרבה פעמים נשברים. והחסידים של הדורות האחרונים כבר הבינו את זה, ולכן כבר לא באמת מדברים בשפה הזאת. לפעמים כן, כשלומדים חסידות וזה לא מחייב את אף אחד לכלום, אבל בפרקטיקה אף אחד לא באמת כבר חי ככה. כן, זה לא יכול לעבוד. המתנגדים מצד שני, אצלהם הכל עם הכללים. הכל עובד עם הכללים, אתה צריך להחליט מותר ואסור, ואין בלתם, אין שום דבר חוץ מזה. וזה בעצם נקודת הקוטב המנוגד לקוטב החסידי. זה דין גמור, חסידים זה חסד גמור, והמתנגדים זה דין גמור. והאמת כמובן היא איפשהו באמצע. עוד פעם, סוציאל דמוקרטיה דתית, דיברנו סוציאל דמוקרטיה כלכלית חברתית, סוציאל דמוקרטיה אינטלקטואלית, יש סוציאל דמוקרטיה דתית. כן? בין הקוטב של הדין הגמור לקוטב של החסד הגמור. אוקיי? זה אותו דבר אפשר לדבר על, על, על זכר ונקבה, הזכר שנותן בעצם את החומר, והנקבה צרה לו את הצורה, ולכן בעצם נקבה זה צד שמאל וזכר זה צד ימין, זה כבר יותר קרוב לעולמות הדרוש, אבל אני חושב שאפילו שם אפשר לראות את זה, אבל אני לא אכנס לזה כאן, זה יותר מורכב, יותר עדין, ואני באמת לא, בחלק מהדברים אני לא עד הסוף משוכנע שזה לא דרוש, אבל אני חושב שיש משהו גם בחלוקה הזאת. אפילו ימין ושמאל בחלוקה הפוליטית של היום, כמו שאמרתי קודם, משום מה איכשהו, זה הרי המקור של ימין ושמאל זה הפרלמנט הצרפתי, אחרי המהפכה, שהימין ישב מצד ימין והשמאל ישב מצד שמאל, משם נולדו המושגים האלה של ימין ושמאל, אבל איכשהו זה קולע, אפילו האונה הימנית והאונה השמאלית במוח, זה מתיישב עם החלוקה הזאת של ימין ושמאל, ואולי הייתה איזושהי אינטואיציה מיסטית, רוחנית, לא יודע בדיוק לאנשים, שמשייכים את האידאות האלה לימין ולשמאל, אני לא יודע. אבל יש איזשהו סוג של מטעם שהוא די מפתיע מבחינתי. אני כל הזמן מפחד פה שאני חוצה את קו הדרוש. אבל נדמה לי שזה לא, לא יודע, אני חושב שאני לא בטוח שזה חוצה את קו הדרוש. יש פה משהו שהוא קשה להתעלם ממנו. הרבה מאוד דברים מסתדרים על הציר הזה ומאוד מתאימים. ולכן אני חושב שזה, זה מאוד, זה מציג אינדיקציות מאוד חזקות לזה שיש פה משהו, כן? אותו דבר נגיד בעולמות, כן, בריאה, יצירה ועשייה. מה זה בריאה? בריאה זה בעצם יצירת משהו יש מאין, יצירת החומר נקרא לזה. יצירה זה מלשון צורה, זה השורש, יצירה וצורה זה מאותו שורש. אז כשאתה לוקח את החומר וצר לו צורה, אז החומר עצמו זה נברא, יש מאין, בריאה זה יש מאין, יצירה זה יש מיש, כן? אז הבריאה זה בעצם ליצור את החומר, זאת אומרת שיהיה פה חומר. יצירה זה לצור לא צורה, אוקיי? ואז עולם העשייה זה אחרי שצרנו צורה לחומר, כן? בעולם שלנו אנחנו לא מכירים אובייקטים שהם חומר בלי צורה או צורה בלי חומר. צורה בלי חומר זה אידאות או מלאכים או מה שלא יהיה. חומר בלי צורה זה סתם הפשטה, חומר יולי. אנחנו מכירים דבר כזה. כל מה שאנחנו מכירים יש לו חומר ויש לו צורה. אוקיי? אז, אבל מה שאנחנו מכירים בעולם שלנו זה את העשייה. אז עוד פעם, בריאה, יצירה ועשייה זה עוד פעם אותו שילוש דיאלקטי, כן? הבריאה זה בעצם אין עוד חוקים, זה הפריצה הזאת של יש מאין נגד החוקים. היצירה זה לצור צורה לחומר הזה שנוצר בבריאה, וזה יש מיש, לוקחים את החומר וצרים ממנו, צרים לו צורה, כי הם יוצרים ממנו כיסא, שולחן, כדור, לא יודע מה, עושים ממנו משהו, והדבר שנוצר, אחרי שמלבישים עליו את הצורה, הדבר שנוצר זה הדבר שבעולם העשייה, זה מה שקיים בעולם שלנו, אובייקטים שיש להם חומר וצורה, זאת אותה דיאלקטיקה בדיוק שכמו שראינו בין חסד לבין דין, כי היצירה, הצורה של הדבר, מה זה צורה? צורה, לצור צורה למשהו זה, נגיד משולש, משולש זה לתחום תחום מסוים, שמה שבתוכו זה המשולש, ומה שמחוצה לו זה מחוץ למשולש. צורה זה תמיד משהו שתוחם דברים בין הפנים לחוץ, אוקיי? לכן מגבלה, דין, וצורה זה אותו דבר, זה, 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 זה כמעט מילים נרדפות בעולם הקבלי, אוקיי? לכן עולם היצירה הוא צר צורה, זה הדין, הבריאה זה החסד, והעשייה זה הסינתזה, זה הסוציאל דמוקרטיה הפיזית. דיברנו על כלכלית, דיברנו על אינטלקטואלית, זה כבר פיזי. בעולם הפיזי יש שילוב של חומר וצורה, של חסד ושל דין. אוקיי? כל החיבורים האלה, כמו שאמרתי קודם, כל ההיבטים האלה, שכל מתחבר לאותו עניין, זה אומר שיש פה כנראה איזושהי תפיסה אמיתית. ודיברנו על זה כבר הצמדים המשלימים האלה גם מופיעים בתורות מיסטיות אחרות, לא יין ויאנג או כל מיני כן, צמדים במיסטיקות אחרות, לא במיסטיקה הקבלית, שהם מתמפים לשם. גם שם זה אותם, קוראים לזה אחרת, אבל זה בעצם אותן אינטואיציות רוחניות. ואם זה נמצא בכל מיני מקומות, בכל מיני אנשים, בכל מיני תרבויות, ששמים את האצבע, זה מתחבר להרבה מאוד הקשרים, אז אני חושב שזה אינדיקציה טובה לזה שיש פה משהו. שתפסנו, לחדנו איזשהו משהו במציאות, זה לא סתם המצאנו צורת הסתכלות, אלא כנראה שיש משהו מזה במציאות עצמה, ולזה אני אגיע בהמשך. טוב, נצר כאן, יש הערות או שאלות?
תודה רבה, שלום.
בת שלום.
מה זה הפירות האחרונות? לא דיברת עליהן. נצח, נצח עוד יסוד.
כן, מה, לא הבנתי?
מה איתם? לא הסברת עליהן.
את התהליך הדיאלקטי על הספירות התחתונות. אני צריך לחשוב על זה קצת, שם זה יותר מורכב. זה יותר מתקשר, אני חושב, לפיזי. מה שאמרתי בסוף, עם בריאה, יצירה ועשייה. רגל ימין זה תחילת התנועה, רגל שמאל זה המשך התנועה. כן, זה, תחילת התנועה זה ההיווצרות של העניין. ההמשך זה דבר מתוך דבר, זה היצירה. זה, והיסוד זה אברי ההולדה. זה יצירה, היצור שנוצר בסוף הלאה. טוב, זה כבר פחות, נגיד, פחות קל לראות את זה במציאות שסביבנו, לכן פחות חזק מבחינתי. אפשר לחשוב קצת. אולי גם שם אפשר להוציא משהו יותר קונקרטי. אני כל הזמן מפחד פה שאני גולש מדי לדרוש, אני לא יודע, אבל איכשהו החיבור של כל הדברים האלה אומר, אני חושב שהוא כן אינדיקציה לזה שיש בו משהו. טוב, תחליטו אתם.